ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום שבת דף צדי וו. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים היו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, בנוסף להסבר פשוט ונלמד. אם יש באפשרותכם לקליק על דף מסומן, כדאי לעשות אותו עכשיו. שיעורנו היום מתחיל באמצע דף צדי וו עמוד א', בתחילת פרק הזורק, פרק 11 של מסכת שבת. בסוף השיעור הקודם המלצנו שכל אחד יצטייד בספר ציורים. אנחנו ממליצים על הספר פירוש חי, אבל היום קיים עוד ספרים עם ציורים שמסבירים ומבהירים את הנלמד. המשנה: הזורק מרשות היחיד לרשות הרבים, מרשות הרבים לרשות היחיד, חייב. עד עכשיו אנחנו הכרנו את מלאכת הוצאה, מי שנושא פריט מרשות אחת לרשות שני. כאן המשנה מוסיפה לא רק מי שנושא, גם מי שזורק, הוא עובר על איסור מלאכת הוצאה. עוד ציור: מרשות היחיד לרשות היחיד, רשות הרבים באמצע. רבי עקיבא מחייב וחכמים פותרים. כיצד? המשנה ממשיכה כאן עם הסבר לשיטת החכמים, שמי שזורק מרשות היחיד לרשות היחיד ורשות הרבים באמצע חייב. שתי גזוסתאות זו כנגד זו ברשות הרבים. אנחנו מדברים על שתי כמו מרפסות, גזוסתאות, מה שאומר זיזין היוצאים מן הכותל ומניחים עליהם נסרים להלך. אז זה מין מרפסת. והם בציור הזה הם שני צידי רשות רבים. זאת אומרת, בין הגזוסרות האלו למטה בקרקע עובר רשות הרבים. המושיט והזורק מזו לזו פטור. בעניין הפעולות האלו, אם אדם זורק או מושיט בצורה כזאת, הוא פטור. היו שתיהם בדיוטה אחת, פירוש הדבר הם בעלייה אחת באורך רשות הרבים, מרפסת מכאן ועוד בהמשך על אותו, נגיד אותו בניין, עוד מרפסת. המושיט חייב והזורק פטור. אנחנו מדברים כעת בלמעלה מעשרה, ורש"י מסביר פה הזורק פטור, הועיל ולמעלה מעשרה, למעלה מעשרה טפחים מעל גובה רשות הרבים, ולא מצינו זריקה מרשות היחיד לרשות היחיד דרך רשות הרבים במשכן, הרי הכל נלמד ממלאכת המשכן, לא מצינו כזה דבר, לא באורך ולא ברוחב. הגמרא תרחיב גם בנושאים האלו, ואומר המשנה שכך הייתה עבודת הלוויים. כל מה שתיארנו בעניין שתי הגזוסתאות לאורך רשות הרבים, כך היה במלאכת המשכן. שתי עגלות זו אחר זו ברשות הרבים היו במתחם של המשכן, שהיו מפרקים את המשכן. מה היו עושים? מושיטים הקרשים מזו לזו. זה הפעולה שעשו, הושיטו, אבל לא זורקין. אפשר לראות את ההרחבה במה שנאמר כאן בתוך רש"י. אנחנו חוזרים אחורה לרש"י בדיבור המתחיל זו כנגד זו. דיברנו על שתי גזוסתאות, שתי מרפסות בשני צידי רשות רבים, והן רשות היחיד. למה? שגבוהות עשרה ורחבות ארבעה. אלו הם הנתונים של רשות היחיד. פטור, ממשיך רש"י, אנחנו ברש"י בשורות הקצרות, ארבע שורות לפני שמתרחבות, פטור שלא מצינו זריקה והושטה במלאכת המשכן מרשות היחיד ורשות היחיד, ורוחב רשות הרבים מפסיק ביניהם, שלא הייתה עבודת הלווים כך להושיט קרשים מעגלה לעגלה שבצידה, אלא לעגלה שלפניה, כאילו לאורך הדרך, שארבע עגלות היו לבני מררי שהיו נוסעים קרשי המשכן והיו הולכים שתיים כאחד זו בצד זו, וגם בהמשך עוד שתיים זו בצד זו, כדאמרו בגמרה, ושהיו פורקים את המשכן לטעון על העגלות, היו מעמידים העגלות כדרך הליכתן, שתיים זו אצל זו סמוך למשכן, ושתיים זו אצל זו לפניהם דרך הליכתן לאורך רשות הרבים, שהיו רוצים ללך אחר עמוד המן ההולך לפניהם, ופורקי המשכן היו מושיטים הקרשים לאותן שעל שתי הגלות הסמוכות למשכן, והן מושיטים אותן שלפניהם. אבל מהגלה להגלה שבצידה לא היו צריכים להושיט, שרי שתיהן סמוכות לפורקי המשכן. אנחנו כעת ממשיכים לעמוד ב'. מכתי, זריקה תולדה דהוצאה היא. הוצאה גופה, היכה כתיבה. בשוליים, תחת הכותרת נושא, סלש מבנה, אנחנו מספרנו את הקטעים בתוך מעוינים 1 עד 4, ואתם יכולים לעקוב אחרי זה עד השורות הרחבות, מתחת התוספות אתם רואים מספר 4. Hey, מה הם, וגם הפס הכפור שאתם כבר רואים, מקורות להוצאה, הכנסה, וארבע עמוד ברשות רבים, זה כולל זורק וגם מעביר. ואם אנחנו נזכור את העמוד שעומד לפנינו ממעוף הציפור, אתם רואים, הפס הכפול הראשון כאן בשורה הראשונה, הוצאה גופה היחקטיבה. איפה כתוב הוצאה בתורה? ובעוד מספר שורות, בערך 10 שורות, הכנסה מנהלן. הוצאה זה מרשות היחיד לרשות הרבים, והכנסה בדיוק ההפך, מרשות הרבים לרשות היחיד. ומספר 3, בעוד מספר שורות, באמצע העמוד בערך, אתם רואים פס כפול, שמה זרק 4 עמות ברשות הרבים מנהלן ומחייב. ובשורה שלישית, בשורות הרחבות, מתחת לתוספות, אתם רואים ותו מעביר 4 עמות ברשות רבים, זאת אומרת הוא עקר חפץ בתחילת 4 עמות והלך עם החפץ עד סוף 4 עמות, הכל ברשות רבים מנהלן דמחייב. יש דיון וזה מופיע פה בתוספות וגם בתחילת המסכת, מה פתאום שמבקשים, ששואלים, איפה זה כתוב? הרי יש לנו 39 מלאכת שבת, ולא שואלים על כל אחד מהם, איפה זה כתוב? וזה מה שתוספות אומר למעלה, הוצא גוף ההיך הכתיבה, אנחנו מדגישים את המילה כתיבה. ויפה אגב שהייתה במשכן, שכדמה הם הורידו קרשים מהגלה וכו'. ועל שאר המלאכות לא שואלים היכה כתיבה, מכל מקום אליו תכתיב לא הווה מחייבי עלה, לפי שמלאכה גרועה היא, כי פירשנו ליאל מלאכה גרועה, מה הכוונה גרועה? היא חלשה, הייתי אומר היא לא יצירתית, היא לא כמו כותב או תופר או מבשל שאתה יוצר עקב המלאכה, איזו מציאות חדשה. כאן אתה מעביר חפץ, זה אותו חפץ שהיה ברשות היחיד, עכשיו נמצא ברשות הרבים. אז לכן זה נקרא המלאכה הגרועה, ולכן על כזה דבר מבקשים איפה זה כתוב. הגמרא, אנחנו חוזרים לגמרא, אחר שאמרנו שזריקה היא תולדה של הוצאה, הוצאה גופה היכה כתיבה. אמר רבי יוחנן, דיאמר קרא, ויצב משה ויביאו כל במחנה. זה היה בזמן שאספו תרומות מהציבור לבניית המשכן. משה, היכן הוויתיב. אגב, בפסוק הזה היא בעצם היא הכרזה להפסיק להביא תרומות, כי היה להם מספיק. אז משה, היכן הוויתיב, איפה היה המיקום של משה רבינו? במחנה לוויה, ומחנה לוויה רשות הרבים הווי. למה זה כך? כי כמו שרשי אומר בשורה הרביעית, שהיו הכל מצויים אצל משה רבינו, הציבור בכללותו היו תמיד נמצאים אצל משה רבינו, זה הפך את מיקומו לרשות הרבים. וכמל הוא לישראל, ואז הפסוק הזה שקראנו, משה אומר לישראל, לא תפיקו ותיתו מרשות היחיד, דדחו מרשות הרבים. אל תביאו דברים מאוהליכם, מהרשות היחיד הפרטי שלכם, אליי. ומכאן רואים שיש איסור להביא מרשות היחיד לרשות הרבים, זה הוצאה. וממאי דשבת קאי דלמה בכל קאי ומשום דשלימה לעבידתה. מי אומר שהפסוק הזה מדבר בכלל בעניין שבת? אולי זה היה בימות החול, וכל האמירה של משה רבנו זה בגלל ששלימה עבידתה, כלומר השלימו את הצרכים, את המלאי שהיו צריכים לעבודת המשכן, כדכתיב המלאכה הייתה דיים. אז זה מה שכתוב שמה. אז מי אומר שזה קשור למלאכת שבת? אלא זה מן החזה פרקטית, לא צריכים יותר, כי יש לנו את כל מה שאנחנו צריכים, וזה היה בימות החול. התשובה, גמר העברה מיום הכיפורים. בשביל הלימוד הזה רק נציין שיום הכיפורים הוא מה שבגמרא בעוד שורות בודדות נקרא יום אסור, יום של איסור מלאכה. ולכן מה שאנחנו אומרים על יום כיפור זה גם תקף לגבי שבת. אז יש גזירה שווה, כתיב הכה ויעבירו כל במחנה, וכתיב התם והברת שופר תרועה. זה לגבי יום כיפור. מה להלן ביום אסור? יום כיפור זה יום של איסור מלאכה. אף כאן מה שכתוב ויעבירו כל במחנה ביום אסור, זה לא יום חול. אשכחן הוצאה. אז מכוח הלימוד הזה מצאנו מקור של איסור הוצאה מרשות היחיד ורשות הרבים בשבת. הכנסה מנהלן, שקיים איסור להוציא, להכניס דיינו מרשות הרבים ולהוציא לרשות היחיד, מנהלן שזה גם אסור. תשובה סברה היא מפתי, מרשות לרשות הוא. כשאתה עובר מרשות הרבים לרשות היחיד, אתה עובר מרשות לרשות. מה לי אפוקי, מה לי יהיו לי. כמו אפוקי להוציא, הוכחנו שזה אסור, גם יהיו לי להכניס לרשות היחיד מרשות הרבים, גם כן אסור. מי הוא? הוצאה, זאת אומרת מרשות היחיד לרשות הרבים, אב, זה מוגדר כאב. הכנסה תולדה, זה מוגדר כתולדה. כבר אתם רואים קטע ארוך יחסית, בערך 10 שורות, שבתוך סוגריים. בשוליים ממול אצל הכוכבית כתבנו, בסוגריים הגמרא דנה בהבדל בין אב לתולדה. דבר שלמדנו גם בעבר. אחרי הסוגריים אנחנו מגיעים למספר 3. שמה הגמרא שואלת, והד אתנן הזורג 400 בקוטר וכו', אז אתם רואים את הפס הכפול, זרק 400 ברשות הרבים מנהלן דמחייב, אז זה בסדרה של הבירורים שלנו כעת. אז אנחנו נחזור לתוך הסוגריים בעניין הבדל בין אב לתולדה. הגמרא שואלת, ומכתי, אהה מחייב ואהה מחייב, על הוצאה חייבים, על הכנסה חייבים, ומי קרי להי אב, ומי קרי להי תולדה. למה לזה קוראים אב ולזה קוראים תולדה? תשובה, נפקמינה בזה שמגדירים אחד כאב ואחד כתולדה, די אבי שתי אבות והדי ידדי. אם אדם עושה שתי עבודות נפרדות, הוא גם כותב וגם תופר בשבת, למשל אינמי שתי תולדות בהדי הדדי, הוא משקה זרעים, שזה תולדה של זריעה, והוא מפרק צמחים מתוך השרביט שלהם, וזה נקרא תולדה של דש. אז יש כאן תולדה של זורע ותולדה של דש, שתי תולדות של אבות נפרדות. מחייב תרתי, הוא יהיה חייב להביא שתי קורבנות חטאת, אם הוא כמובן עשה את התולדות הנפרדות אלו בשוגג. ואב ותולדה דידי לא מחייב אל אחד הבנים. הוא בדוגמה שלנו מקודם, הוא גם שם זרעים בקרקע וגם באותו זמן השקע אותם, הכל בהלם אחד, הוא לא ידע בינתיים שהוא עשה משהו אסור. זה אב ותולדה דידי, הרי זורע הוא תולדה של, סליחה, השקיה הוא תולדה של זורע, אז לא מחייב אלא חדה, יתחייב רק קורבן חטאת אחת. הגמרא שואלת, ולרבי אליעזר, התנא רבי אליעזר מחייב התולדה במקום אב? הוא לא עושה את ההבחנה שאמרנו מקודם. מהי קרי לה אב, מהי קרי לה תולדה? תשובה, הך דהווי במשכן חשיבה קרי לה אב, פעולה שהייתה ממש במשכן, הוא נחשב, הוא מקבל הגדרה כאב. הך דלא הווי במשכן חשיבה, לא קרי לה אב. כפירוש לפסקה הזאת, אנחנו נלמד קטע שבאמצע תוספות ולרבי אליעזר, הוא מביא שתי גרסאות, ואנחנו נקרא את הגרסה הראשון, שזה מה שיש בפנינו. באמצע תוספות ולרבי אליעזר כתוב, ואית דגרסי, הך דהבת במשכן חשיבה קרי לאב. המילה חשיבה בגרסה הזאת היא בלי אות וו, או גם המילה קרי ובלי עוד וב, זה בניגוד לגרסה הבאה שאנחנו לא נתמקד בה. אז אם אנחנו גורסים כמו שבפנינו, אך תהבות במשכן חשיבה קרי לאב, ואך דלא הבות במשכן חשיבה, מה שלא הווה במשכן חשוב קרי לתולדה, ולפי זה, לפי ההבחנה הזאת, יש מלאכות שהיו במשכן כגון מנחש ומשקה זרעים, הן תולדות. דלא חשיבי, הן מלאכות שאינם חשובים, ולא הוו אבות. וכן איגר סינן דהבות במשכן וחשיבה, קרי לאב. אז אם אנחנו גורסים כך, יוצא שהיו פעולות שהיו במשכן שהם נחשבים, והיו פעולות בבניין המשכן שלא היו נחשבים, ואלו נקראים תולדה. ממשיך הגמרא, אינמי, הך תכתיבה קרי אב, והך דלא כתיבה קרי תולדה. אומר תוספות הבא, אינמי, פתאום אנחנו רואים שיש הבדל בין מה שכתוב ולמה שלא כתוב. אז אומר תוספות, אך לשנה לא יצטרף אלא משום הוצאה. רק בתחום הוצאה התחלנו לדבר, לשאול איפה זה כתוב. ממילא הוצאה שכתוב הוא אב, הכנסה שלא כתוב הוא נקרא תולדה. הגענו לקטע לסוף, הקטע שהיו בסוגריים, סוף הסוגריים, וכאן אנחנו ממשיכים לבירור פעולה השלישית במסגרת הוצאה. והדתנן, הזורק 400 בכותל. זאת אומרת, הוא היה במרחק של 400 מקיר, והוא זרק משהו וזה נדבק בקיר. למעלה מעשרה טפחים, כזורק באוויר. זה לא חייב. רש"י כותב, בכותל, קדמו קהילה, הגמרא תסביר מה זה לזרוק בכותל, ואמרנו שנדבק. קדמו קהילה בדבילה שמנה ונדבקת. דבילה זה מין מציאות של דחיסת טעינים אחד בשני, ויוצא מזה מיצים, והוא דביק, וזה מה שנזרק לכותל ונדבק. כזורק באוויר הוא פטור, זה לא נח ברשות הרבים. כל הפעולות האלו של הוצאה ותולדותיהם נדרש להם כדי לעבור עליהם עקירה מנקודה אחת והנחה בנקודה שנייה. כאן שהוא זרק למעלה מעשרה, הוא נכון, הוא נדבק בכותל, אבל זה לא נקרא הנחה ברשות הרבים, כי אין רשות הרבים למעלה מעשרה. המושג של רשות הרבים תופס אך ורק עד עשרה, ורשות היחיד נמי לא נח. זה שזה נדבק על פני הכותל, זה לא נקרא הנחה ברשות היחיד, שאינו מקום מסוים שיהיה רחבו ארבעה טפחים, ושהרי לא נח בראש הכותל אלא בפניו. זה היה סיפור אחר אם אותו דבילה היה נח בראש הכותל, שיש שם רוחב מסוים, נגיד ארבע טפחים רוחב, זה היה רשות היחיד, אבל זה לא מה שקרה פה. נמשיך בגמרא, למטה מעשרה טפחים, אם הוא זרק ארבע אמות, התחיל בנקודה שברשות הרבים, הרים משהו וזרק והכל היה, והכל היה מתחת לעשרת ובתוך עשרת טפחים, כזורק בארץ. והזורק בארץ ארבע אמות, כמובן ברשות הרבים, חייב. אומר רש"י, כזורק בארץ דאוויר רשות הרבים הוא, וחייב. וכיוון דאוויר רשות הרבים הוא ונח בכל דהו, לא, אין כאן צורך לשטח מסוים, אם הוא נח אפילו בקושי הוא מחייב. ורשותה לנפשי לא הווה, מה שבתוך עשרה טפחים רשות הרבים זה לא נחשב רשות בפני עצמו, לא כרמלית ולא מקום פטור. אלו הם רשויות דרבנן נוספות, למדנו עליהם רבות מתחילת המסכת, אבל זה לא פה. הואיל ובפניו נח, ולא נח בראשו שיהיה מקום מסוים. כדי להיות כרמלית או אפילו מקום פטור, זה צריך להיות מונח על גבי מקום מסוים, וכאן זה לא כך. אנחנו חוזרים לגמרא, אז אנחנו רוצים לדעת, זרק 400 ברשות הרבים מנהלן דמחייב. ראינו פה שאם הוא זרק והיה בתוך עשרה זה מחייב, אבל מה המקור לומר כך? אז אנחנו רואים פעם כמה הצעות בשורות הבאות בתוך הגמרות שלנו הם ממוספרים. אנחנו נראה מכאן זה 1 עד 4 שורה האחרונה בשורות הקצרות. אז הניסיון הראשון, אמר רבי יושיה, שכן אורגי יריות זורקין מחתיהן זה לזה. נכון, הכינו יריות למשכן, וכאן כתוב שהאורגי, מי שהיו ממונים על מלאכת אריגה, הם זורקים את המחתים. שואלת הגמרא, אורגין מחתין, למה לי? מלאכת אריגה זה מלאכה שנעשית על גבי נול עם פריטים מסוימים כדי לבצע את האריגה, אבל מחתים לא נמצאים שם. אז משהו לא מדויק בדברי רבי יושיע, אלא שכן תופרי יריות זורקים מחתים זה לזה. מה זה תופרי? אומר רש"י, מעשה רוקם, היו רוקמים על היריות צורות שונות, אז במלאכה הזאת היו זקוקים למחתים, אז הם היו לפי ההצעה הזאת היו זורקים את המחתים מזה לזה, וזה מלאכת הזריקה שהיה בבניין המשכן. הגמרא שואלת, מי אומר שזה 400? ודילמה גבי הדדי הוו יד פי, אולי אותם תופרי יריות היו יושבים אחד על יד השני בתוך אמה אחת, אומר רש"י, ואין צריכים לזרוק אלא להושיט. הגמרא אומרת, לא, הם לא היו יושבים אחד על יד השני, מתו הדדי במחתין, ואומר רש"י, כשמותחים את החוט מכין זה את זה במחת, זה לא נורח, אז לא היו יושבים זה על יד זה. הגמרא אומרת, בכל זאת דילמה בתוך ארבע הוו יתבי, איך אתה אומר ש, נובדים זורק 400 מהם, אולי הם היו יושבים, נכון, לא צמודים אחד לשני, אבל בתוך 400, אז אין כאן מקור לזורק 400 ברשות הרבים. מספר שלב שלישי, אלא אמר רב חיסדא שכן הורג יריות זורקין בוכיאר בעירייה. הם היו עובדים על במלאכת הריגה, עובדים עם הנול, ובוכיאר, אומר רש"י, כלי שקנה של ערב. ערב הוא החוטים העבים יותר, יש את השתי וערב, ערב החוטים העבים יותר, ואותו חוט היה מחובר למה שנקרא כאן קנה של ערב, נתון בו בתוך הבוכיאר, שזורקים בין שני דופני היריעה. אז אנחנו שואלים על ההסבר הזה של רב חיסדא, עניין של זריקת הבוכיאר, ולא אוגדו בידו. נכון, הוא זורק, אבל החוט של הרב עדיין אחוז ביד העובד הזה, אז זה לא נשמט ממנו, אז אין כאן זריקה שיחייב. הגמרא עונה בניסקה בטרה, אומר רש"י, בחוט האחרון של קנה, שהקנה נשמט מהחוט והבוכיאר נופל. אז אין כאן אוגדו בידו. שואלת הגמרא, כל הפעולה הזאת היה בתוך הנול. ואומר, אז הגמרא מקשה, והיה במקום פטור כאזלה. כל העברת הפריט, החפץ הזה, היה בתוך מקום פטור, אומר רש"י, והיה במקום פטור, אז זה לא, ולא רשות רבים, בין דופני העירייה, ואין זה רשות רבים, אלא מקום פטור, ואין רחב ארבעה, זה גם לא רחב ארבעה. אז אנחנו זקוקים להסבר, למקור, לזורק ארבע מאות רשות רבים, אלא אנחנו הגענו לשלב רביעי, שכן אורגי יריות זורקים בוכיאר לשואליהן. מה זה שואליהן? אורגי, אומר רש"י, אורגי יריה אחרת, ויש לו לזה שניים. אז יש לאחד שניים, השני צריך, אין לו, אז הוא שואל ממנו את הבוכיאר שלו, שזה שיש לו שניים. הגמרא שואלת, ודילמה גבי הדדי, הבו יפי, אולי בכל זאת הם היו יושבים אחד על יד השני צמוד לשני, ואין כאן 400? תשובה, לא, הם לא היו יטפי בגבי הדדי, כי מתו הדדי בחפת. אומר רש"י, מתו הדדי בחפת, אי גבי אוהבו יטפי, מגיעים ידו של זה, בשל זה, בשפת העירייה, כשמותחים חוט הערב. זה פשוט לא היה יעיל לשבת בצורה כזאת. שואלת הגמרא, ודילמה שלחופי הבו משלחפי, אם אתה אומר שלא היו צמודים בגלל מתו הדדי בחפת, אבל הישיבה כזאת שלחופי הבו משלחפי היה פותר את זה, ובכל זאת הם היו בתוך 400. אומר רש"י, שלחופי הבו משלחפי, לעולם גבי הדדי הבו יפי, הם היו יישובים קרובים זה לזה, אלא שאין מכוונים זה, מכוונים, הם לא היו ממש אחד סמוך לשני באופן מיושר, רצף, אלא זה נמשך לפנים וזה לאחור, ובצורה כזאת אז אין את הבעיה של מתו הדדי בחפת. ממשיך הגמרא, וזה שאלה אחת כקושיה על עניין של מרחק 400. אמרנו הם היו אולי בעצם קרובים בכל זאת זה לזה, ותו מי שאילי מהדדי. פה בהסבר הרביעי אתה אומר שאמרנו שכן אורגי יריות זורקין בוכיאר לשואליהם, מי ששואלו מהם. מי אומר שהיה כזה מצב בכלל בבניית המשכן? והתניה לודה, לודה זה שם חכם, הוא מלמד ברייתא, איש, מצטט את הפסוק, איש איש ממלאכתו אשר המה עושים, והוא מדייק, ממלאכתו הוא עושה ואינו עושה ממלאכת חברו. דיינו, כל אחד היו מצויד עם הכלים שלו, הם היו, אומר רש"י, שכולם מוכנים בכלי אמונתם, ולא הוצרכו לשאול. אז השאלה בינתיים קיים, דיינו, זרק 400 ברשות הרבים מנהלן, לא מצינו מקור לזה. כתוב, מעביר 400 ברשות הרבים מלאלן דמחייף, שמי שמרים משהו מנקודה אחת ברשות הרבים, נושא אותו הלאה 400 ומניח אותו שמה, זה מעביר. מאיפה זה, מאיפה לומדים שזה חייב? אלא אומר הגמרא, וזה התשובה, כל 400 ברשות הרבים, כל מה שקשור למרחק הזה בתוך רשות הרבים, גמרא גמירי לזה תורה שבעל פה, שקיבלנו במסורת שזה דבר שמחייב. נכון, אין לנו מקור לכך, לא במקראות ולא בפעולות שקשורות לבניית המשכן, אבל יש לנו מסורת בעל פה, וזה מה שמחייב בדברים האלו. בשוליים אנחנו כותבים נושא מקושש. הרי יש פרשת מקושש עצים בתורה, שהוא עשה משהו שקשור למלאכת שבת, והוא התחייב מיתה. אז אנחנו רוצים לדעת לגבי מקושש, או אנחנו נראה בגמרא דעות שונות מה היה עבירה שלו. נציין שפרשת המקושש נמצא בספר במדבר, פרק תדוו, פסוק למד בית, לקראת סוף פרשת שלח, פרשה לפני פרשת ציצית. ושם כתוב, והיו בני ישראל במדבר וימצאו איש מקושש עצים ביום השבת. והפסוקים ממשיכים שם, ויקריבו אותו המוציאים אותו מקושש עצים אל משה ואל אהרון ואל כל העדה. פסוק ל"ד, ויניחו אותו במשמר, כי לא פורש מה יעשה לו. ויאמר השם אל משה, מות יומת האיש, רגום אותו באבנים, כל העדה מחוץ למחנה. והפסוק האחרון של אותו קטע, פסוק ל"ו, ויוציאו אותו כל העדה מחוץ למחנה, וירגמו אותו באבנים וימות, כאשר ציווה השם את משה. אנחנו חוזרים לגמרא. אמר רב יהודה, אמר שמואל, מקושש, מעביר 400 ברשות הרבים הווה. זה פירוש אחד מתוך שלוש, מה היה עבירה שלו. שתיים, במתנית התנה תולש הווה. שלוש, רב אחא ברב יעקב אמר מעמיר הווה. למאי נפקא מינה, בסדר, כל הדברים האלו מחייבים מיתת בית דין, אבל מאי נפקא מינה, מה בדיוק הוא עשה? תשובה, הנפקא מינה הוא הבא, לחידריו. דאמר רב, ותשימו לב, השאלה נשאלה למאי נפקא מינה, אנחנו סימנו את השורות הבאות, בערך 8-9 שורות, תשובה ארוכה. אמרנו שהנפקא מינה הוא כדברי רב. דאמר רב, מצאתי מגילת סתרים. מגילת סתרים, בזמן הגמרא לא היו כותבים הלכות, תורה שבעל פה לא היו כותבים אותו. אומנם המשניות נכתבו, אבל עדיין היה הגבלה, ולא כתבו דברים באופן ציבורי. מגילת סתרים, אומר רש"י, שהסתירום לפי שאין כותבים הלכות. זה דבר שכתבו בסתר. אז הרב מספר לנו שהוא מצא מגילה כזאת בי רבי חייא, בישיבת רבי חייא, וכתוב בי את הדבר הבא. איסי בן יהודה אומר, אבות מלאכות 40 חסר אחת, ואינו חייב. ויש כאן קטע שבסוגריים הם לשם דילוג, כי הלשון בתוכם היא בעייתית. אחרי הסוגריים כתוב על אחת מהם. אני קורא עוד פעם בדילוג, ואינו חייב על אחת מהם. נכון, יש 39 אבות מלאכות, אבל על אחד מהם הוא לא חייב, הוא לא יהיה חייב מיתת בית דין. ורשי כותב לקראת סוף העמוד, רשי אומר בערך 6-7 שהוא מהסוף, ואינו חייב אלא אחת על כוכח לעניין שוגי כמה ולחטאת. במזיד תרי קטלי לא מקטלי, לא הוגים בן אדם פעמיים. אז אנחנו חוזרים לגמרא ואמרנו שהנפקמינה בדברי המגילת סתרים שאינו חייב על אחת מהם, הנפקמינה הוא בא לידי ביטוי לגבי שלושת השיטות האלו. אני קורא בהמשך הגמרא, רב יהודה פשיטה לי דהמעביר חייב, שאם אנחנו רוצים להסתפק מה לא חייב, אבל על מעביר זה ודאי כן חייב, אז הוא לא אותו אחת שצוין במגילת סתרים. וכן על זה הדרך ומתניתים, לפי המתניתים פשיטה לי דתולש חייב, אבל פשיטה לי דמאמר חייב. אנחנו נחזור למה שדילגנו מקודם. אמרנו שבמגילת סתרים כתוב בו איסי בן יהודה אומר באבות מלאכות, אומר אבות מלאכות 40 חסר אחת, ואינו חייב, אני קורא ישר בתוך הסוגריים, הוא אינו חייב אלא אחת. שואלת מה, איך אתה אומר שאת ה-39 אבות מלאכות נאמר מספרם כדי ללמד שאינו חייב אלא אחת? אחת ותו לא? ואת תניה אבות מלאכות 40 חסר אחת, והבינן בה, ואנחנו שואלים עניינה למה לי, המשנה הרי מפרטת את 39 אבות מלאכות, למה המשנה מוסיפה שם בדף עין דימל גם שהאבות מלאכות אינם אבות מלאכות 40 חסר אחת? מניינה למה לי? ואמר רבי יוחנן, הטעם שבנוסף לפירוט המשנה גם אומרת שהמספר הוא 40 חסר אחת, עין 39, שאם עשען כולם באלם אחת, הוא עשה את כל המלאכות האלו והוא לא ידע בין זה לזה שהוא עשה משהו אסור, הוא בהלם אחד, חייב על כל אחת ואחת. לא כמו שנאמר מקודם, הוא אינו חייב אלא אחת, הוא חייב על כל אחד, הוא יהיה חייב 39 קורבנות חטאת. אז מה מנוסח באותו מגילת סתרים? אימה אינו חייב על אחת מהן, שנכון יש 39 אבות מלאכות, אבל אם הוא עשה את כולם בשוגג הוא יביא 38 חטאות, כי על אחת מהן הוא לא חייב. אז על איזו מהם הוא לא חייב, זה אני לא יכול להגיד, אבל רב יהודה פשיטה לי דהמעביר חייב, זה לא נכנס לספק, על זה הוא ודאי חייב. ומתנית פשיטה לי דתולש חייב, רב אחר יעקב פשיטה לי דמאמר חייב, מור סבאה מיד לא מספקה כל אחד, מה שהם צינו זה לא בספק, ומור סבאה מיד לא מספקה. זה הנפקמינה בידיעות האלו של שלושת הדעות שמה היה המקושש, כי בסופו של דבר אנחנו יודעים שהמקושש כן היה חייב. קראנו את הפסוקים מקודם. תנו רבנן, וכאן יש ברייתא שמתייחסת שוב פעם למקושש, וכאן עניין הזהות שלו, מי הוא היה מקושש. תנא קמא אומר זה צלופחד, אנחנו מכירים היטב את בנות צלופחד, האבא שלהם הוא היה המקושש. וכן הוא אומר, הפסוק אומר, והיו בני ישראל במדבר וימצאו איש, והמשך בקושש עצים ביום השבת. ולהלן הוא אומר בבנות צלפחד, כתוב אבינו מת במדבר. אז מקודם מוזכר במדבר, ששם הפסוק הוא במקושש, ואצל בנות צלפחד הם אומרים שאבינו היה במדבר. מה להלן צלפחד? כמו ש אצל אמירתם של בנות סלם זה ודאי אבא שלהם, אף כאן בפסוק שמסתיר את שמו רק אומר והם צו איש מקושש, אבל זה גם אף כאן סלובחה, דברי רבי עקיבא. אז רבי עקיבא מגלה לנו מה שהתורה הסתירה במידה מסוימת. אמר לו רבי יהודה בן בתרה, עקיבא, בין כך ובין כך אתה עתיד ליתן את הדין. מה שאתה אמרת, מה שעשית הוא לא טוב, תיתן את הדין. אם כדבריך, אם אתה צודק שהמקושש היה הצלוב חד, התורה כסתור ואתה מגלה אותו. אתה רואה שהתורה ניסתה להסתיר את זהותו ואתה עושה בניגוד לרצון התורה, אתה מגלה אותו. ואם לאו, ואם אתה לא צודק, אתה מוציא לז על אותו צדיק. אנחנו ממשיכים כעת לדף צדי זיין ולהגמר גזרה שווה. ראינו שלרבי עקיבא הוא לא בא מאיזו כוחות עצמו, הוא בא בכוח גזרה שווה. אז איך אתה אומר שאם אתה לא צודק, הרי יש לו גזרה שווה. ולא רק זה, רש"י אומר למעלה, ולהג אמיר גזר שווה, ואם כן לא כסתו התורה תעבלי כמפורש, גזרה שווה הוא כאילו דבר כתוב מפורש. אז הגמרא עונה, גזרה שווה לא גמר רבי יהודה בן בתרה, לא היה במסורת שלו הגזרה שווה. ורש"י אומר בשורה הראשונה לקראת הסוף, אומר, ואין אדם דן גזרה שווה מעצמו, זה אלא או יש לך או אין לך. אז במבטו של רבי יהודה באמת לא היה גזרה שווה כזאת. שואלת הגמרא, אלא מהיכה הווה? השאלה כאן מכוונת לרבי יהודה בן בתרה, מאיזו חטא הוא מת? כי בפסוק שקראנו אצל בנות צלב חד, הן אומרות שאבינו מת במדבר. הגמרא עונה, מויעפילו הווה. אומר רש"י, ויעפילו, מויעפילו לעלות, קבוצה של אנשים שמסופר בתורה בספר במדבר פרק י' ד', שהם ניסו לעלות לפני הזמן לארץ ישראל. ואומר רש"י, ויעפילו לעלות, אומר שלא הרשיע כל כך כחילול שבת. נכון, הם פעלו בניגוד לרצון השם, אבל זה לא באותו רמה של חילול שבת, ולכן אין כאן תביעה על רבי יהודה בן בתרה כמו שהוא ביקר את רבי עקיבא. וכמו שראינו את הדיון בעניין המקושש בין רבי עקיבא לרבי יהודה בן בתרה, כאן יש המשך תנאי, ולכן אתם רואים את השורות הבאות במסגרת. כיוצא בדבר אתה אומר, ויחר אף השם בם וילך. זה במעשה דיבורה של מרים לאחיה אהרון לגבי על אודות משה שפרש מאשתו. מלמד שאף אהרון נצטרע, דברי רבי עקיבא, כי בפסוק כתוב ויחר אף השם בם, השם הביע את החרון אף שלו בהם, לא בא, כתוב בא זה במרים לבעל אלא בם. ולפי רבי עקיבא הכוונה שכמו שמרים נצטרה, גם אהרון נצטרה. אמר לו רבי יהודה בן בתרה, עקיבא, בין כך ובין כך אתה עתיד ליתן את הדין. אם כדבריך ש גם אהרון באמת מצטרה, התורה כסתו, התורה לא אמרה זה בפורש ואתה מגלה אותו. ואם לאו, אם אתה לא צדיק, אתה מוציא לז על אותו צדיק. ולהכתיב בם, התשובה, ההוא בנזיפה באלמה, היה כעס כביכול מצד הקדוש ברוך הוא כלפי אהרון, נזיפה, אבל לא שהוא באמת מצטרה. תניה כמן דאמר אף אהרון נצטרה. יש תנא שאומר, יש ברייתא שאומרת שהוא נצטרה, דכתיב ויפן אהרון אל מרים והנה מצורת. מה זה ויפן אהרון? טענה, והנה הברייתא שנאמר בשורה הקודמת, כמה נאמר שאף אהרון הצטרה, טענה שפינה מצורתו. הוא כן הצטרה וקדם ונתרפא, אומר רשי, קדם ונתרפא. אמר ריש לקיש, החושד בקשרים, זה קשור לענייננו, ודאי רבי יהודה בן בתירה היה דעה שמשקפת את העניין הזה. ריש לקיש אומר שמי שחושד בקשרים לוקה בגופו, דכתיב משה רבנו כשהקדוש ברוך הוא פנה אליו למנות אותו כגואל ישראל, מה משה רבנו אומר? והן לא יאמינו לי עם ישראל, שאני אבוא אליהם, הם לא יאמינו שקיבלתי צו להוציא אותם ממצרים. וגל יקמי קודש ודיראהם לי ישראל, והיה גלוי לפני הקדוש ברוך הוא שעם ישראל כן יאמינו. אמר לא, אז השם אמר למשה, הן מאמינים בני מאמינים, ואתה אין סובך להאמין. הגמרא מפרטת, הן מאמינים דכתיב וימין העם, בני מאמינים והאמין בשם, זה כתוב בראשית פרק ט"ו פסוק ו' באברהם אבינו, בני אברהם. אתה אין סובך להאמין, שאמר יען לא האמנתם בי, במדבר פרק ח' פסוק י"ב. וממאי דלקה, ממאין לנו שהוא נלקה, כי ריש לקיש אמר חושב בקשרים, והוא הגמרא כאן מאשימה את משה רבנו בכזה, הוא חשד בעם ישראל, ואיפה הוא המשהו לקה? כי ריש לקיש אמר חושב בקשרים לוקה בגופו, תכתיב הפסוק אומר ויום השם לא, השם אמר למשה עוד הווה נא ידך בחיקך, וההמשך הפסוק הוא ויווה ידו בחיקו ויוציאה והנה ידו מצורעת כשלג. אמר רבה ויתמה רב יוסי בחנינה, מידה טובה ממהרת לבוא ממידת פוענות, תילה דאילו במידה פוענות כתיב ויוציאה, מה שקראנו עכשיו לגבי משה רבינו כתוב ויוציאה והנה ידו מצורעת כשלג, ואילו במידה טובה כתיב ויוציאה מחיקו והנה שווה כבשרו, באותו מעמד. אז מה ראינו בפוענות, בעונש? הוא הוציא ואחר כך, זה לקח זמן, אם זה כאלה שנייה שניים לא משנה, זה לא היה מיידי, הוציא את ידו ואז מצורת. וכאן בריפוי ויוציא מחיקו והנה שווה כבשרו, מחיקו הוא דשווה כבשרו. יש עוד דרשה פה בספרים שואלים מה סיבה שזה מובא כאן, ואנחנו נשאיר את זה כשאלה, כל אחד יכול לעיין בעניין, אבל כתוב ויבלה מטה אהרון את מטותם. אהרון היה נוכח מול הצטגניני פרעה, וכתוב שהמטה של אהרון הוא בלה את המטות שלהם. אמר רב אלעזר, נס בתוך נס. אומר רש"י, נס בתוך נס, לאחר שחזר ונעשה מטה, אחרי שמטה אהרון שהוא בינתיים נהיה נחש ואחר כך חזר להיות מטה, בלען המטה בלה את מטות שאר האנשים, ולא כשהוא תנין, זה לא כתיב ויבלה תנין אהרון, זה לא היה אותו בעל חי שבלה, אלא מה? הוא הפך חזרה מלהיות בעל חי למטה ואז בלה. אז זה הנס השני. נס הראשון כמובן שהמטה הפך להיות בעל חי, והנס השני הוא שאחרי שהוא חזר להיות מטה הוא בלה את מטותם. עד כאן שיעורנו להיום.